אנחנו מתבוננים בדברים שמדריך יעקב אבינו את המלאכים מה לומר לעשו. אמרנו שהמטרה של יעקב זה לפייס את עשו, דהיינו לבטל את אותה המחשבה נוראה שהוא רצה להרוג את יעקב עשו. גם בהמשך הוא אומר, והיה לי שור וחמור צאן ועבד ושפחה, והשלחה להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אומר רש"י, למה הוא אומר לו את כל זה? למה הוא מבקש שיגידו לו את כל זה? והיה לי שור וחמור. אבא אמר לי, מטל השמיים משמני הארץ. זאת הייתה הברכה. כאן שור וחמור זה לא שדות ולא עצים ולא מטעים ולא שום דבר. בסך הכל, שור וחמור. זו אינה לא מן השמיים ולא מן הארץ. דהיינו, אתה רואה, הברכה של אבא לא התקיימה. אז אין לך סיבה לשנוא אותי. שור וחמור, דרך ארץ לומר, על שפרים הרבה שור, כך אומר נוהגים. כמו שאומרים ישראל, זה שם של אחד, אבל מתכוונים לכל עם ישראל. אותו דבר גם כאן, שור, מתכוונים להרבה שפרים. אדם אומר לחברו, בלילה קרה תרנגול. הוא לא מתכוון תרנגול אחד, אלא הכוונה שהרבה תרנגולים, ואינו אומר קראו התרנגולים. והשלחה להגיד לאדוני, להודיע שאני בא אליך למצוא חן בעיניך, שאני שלם עמך ומבקש אהבתך. באמת, יעקב, לא היה לו שום דבר על עשיו, בליבו על עשיו שום דבר. הוא באמש ביקש אהבתו. הוא רודף שלום, הוא היה שלום עכשיו. הוא רצה באמת שלום. דבר דומה מצאנו אצל קין ואבל. קין ואבל, אבל אהב את קין. יש פרשנים שאומרים, בכל מקום כתוב, הבל אחיו, הבל אחיו, הבל, הבל אחיו. לא כתוב קין אחיו, אלא הבל אחיו. אז הפרשנים אומרים, למה אחיו, 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 כל מיני. אחיו, הוא אומר, זה מלשון אחווה. שאבל, הוא, הייתה לו אחווה לקין אחיו. כתוב אמר יעקב, נכון שהיה ביניהם שלך, אבל אף פעם יעקב לא שנה את עשיו. כתוב, הלכה היא שעשיו שונא ליעקב, אבל יעקב לא שונא, אנחנו לא עם שונא, אנחנו עם אוהב, מהטבע שלנו אנחנו עם אוהב. כן. אז זה מה שהוא אומר, אני רוצה למצוא חן בעיניך, אין לי בליבי אליך שום דבר. כן. אבל קין שנא אותו, אמנם הוא לא הביע את זה, זה היה בלב, זה בסוף התפרץ בצורת רצח נורא אצל קין, אותו דבר אצל עשיו. הוא, עשיו שנה את יעקב כל הזמן. וזה לא פשוט, אם הם שונאים מצד אחד ואוהבים מצד שני, ורוצים להתפייס, רוצים, האוהב רוצה להתפייס. סליחה שאני מקיש את זה להיום. אנחנו לא שונאים את הערבים. יש אולי כמה פה אנשים שהם לא למדו עדיין במכון מאיר. לא שונאים את הערבים, אין לנו שנאה לערבים, משהו כזה. כל בן אדם נברא בצלם אלוקים, כתוב אוהב את הבריות, כדברים האלה. ואנחנו מחפשים דרך, אני אומר, מבחינה לאומית, איך לעשות אתם שלום, איך להתפייס, ככה, אחרת. תגידו, זה יעזור הדבר הזה? זה יעזור? אני שואל אתכם. מה אתם חושבים? למה? כי הערבים מה? אוהבים אותנו? כמו כאן בדיוק. לעתיד לבוא, ודאי שיהיה שלום, כי לא יסייגו אל גחב, לא ידעו את מלחמה. אבל כל זמן שיש, אם יש שני הצדדים שבאמת אוהבים אחד את השני, אפשר לעשות שלום בכיף. אבל אם יש צד אחד שהוא רוצה שלום באמת, הוא מחפש את האחווה, מחפש את הקשר האמיתי, הצד שני הוא בכלל לא חושב על זה. הוא משתמש רק בנטייה לשלום, להשיג את מטרותיו, לנשל אותנו מארצנו, דברים האלה. אז מה זה יעזור כאן? שום דבר לא יעזור, הכל זה תכסיסים, הכל זה תחבולות, איך להחליש אותנו. אז כאן רואים אותו דבר גם כאן, הוא מחפש כל הזמן דרך איך להתפייט, איך להתפייט. לא זה, נכון שבסוף הם נפגשים, אבל זה אחרי המאבק עם המלאך של עשיו, אחרי שהוא מתגבר עליו. אז הוא אומר, טוב, גם אז הוא אומר, תשמע, אני, אתה תהיה שם, אני כאן, אנחנו לא יכולים להיות ביחד. אין בן כהן משוח בשמן המשחה, כן, מגילה פרק א' משנה ת'. אין בן כהן משוח בשמן המשחה למרובה בגדים, אלא פר הבא על כל המצוות. כן, צריך להבין, כאן דובר על כהן גדול. עכשיו, כהן גדול בתקופת בית שני, בית ראשון, סליחה, היו מושכים אותו בשמן המשחה עד המלך ישעיהו, יושעיהו נמלי. בכל זאת, הייתה תקופה, רוב בית שני, היו בית ראשון, היה הכהן הגדול, הם מושכים אותו בשמן המשחה. אחרי זה גנזו את הצלוחית עם שמן המשחה, אז מה שנשאר זה רק שמונה בגדים שהם אפיינו את הכהן הגדול. ומה ההבדל בין כהן כזה שמשכו אותו בשמן המשחה לגבי מרובי בגדים, ששניהם היו מרובים בגדים, מרובי בגדים זה שמונה בגדים. בוא נראה. אין בן כהן משוח בשמן המשחה למרובי בגדים, בימי הבית האום מביא את זה כאן. הראשון היה הכהן הגדול נמשך בשעת מנויו בשמן המשחה, אבל בימי המלך יושיהו ואילך בזמן בית שני, לא היה שמן המשחה, כי נגנז על ידי יושעיהו. והכהן הגדול היה מתחנך בריבוי בגדים. זה מה שאפיין את הכהן הגדול. היינו שהוסיפו לו ארבעה בגדים על ארבעה שלבש עד למינויו. שרי כהן אדיוט משמש בארבעה בגדים, וכהן גדול בשמונה. כן. מכאן נקרא אז הכהן הגדול מרובה בגדים. כן? בגלל התוספת של ארבעה בגדים. ואין בן כהן הגדול המשוח בשמן המשחה לכהן גדול המרובה בגדים, אלא פר הבא על כל המצוות. מה הכוונה? אם כהן משוח עבר על אחת מכל מצוות השם אשר לא תעשינה, צריך להביא קורבן חטאת. היינו שטעה והורה לעצמו היתר בדבר שחייבים על זדונו כרת ועל שגיגתו חטאת, ועשה על פי הוראתו, והוא בעצמו התנהג בטעות בצורה כזאת, חייב להביא, לא בטעות, בזדון, כן, חייב להביא פר על חטאתו שנאמר, נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשינה, ועשה מאחת מהנה. אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העם, ויקריב על חטאתו שחטא פר בן בקר תמים להשם מחטאת. זה אם משכו אותו בשמן המשחה כשהמליכו אותו כאוס ומינו אותו ככהן גדול. אבל מרובה בגדים שעבר בשגגה על אחת מכל המצוות השם אשר לא תעשינה בשגגת הוראה ומעשה, אינו מביא פר לחטאת אלא כסבה או סעירה, כמו אדיוט שחטא בשגגה גם הוא מביא כסבה או סעירה. זה דבר אחד. הדבר שאין בן כהן משמש לכהן שעבר אל הפר יום הכיפורים והסירית היפה. מה ההבדל? מה זה כהן המשמש ומה זה כהן שעבר? שכן, אם יראה פסול בכהן גדול, היו ממנים אחר תחתיו. מה שנקרא סאקן דרייבר. מה זה סאקן דרייבר? נהג משנה. היה סגן הכהנים, אם באמצע העבודה או משהו, הם צריכים להעביר כהן גדול. אי אפשר, כהן גדול זה כמו ראש העם. אי אפשר להעביר את הראש. צריכים מישהו שיחליף אותו מיד. והנה החליפו אותו, אבל אחר כך הוא התאר, הכהן הראשון, הוא חזר לאיזו, זה נקרא כהן, חזר לשמש, זה נקרא כהן המשמש. כשעבר פסולו של הראשון, חזר לעבודתו, ואז נקרא הראשון כהן משמש, זאת אומרת, העבירו אותו מהתפקיד והחזירו אותו לתפקיד. זה נקרא כהן משמש. והשני נקרא כהן שעבר ממשיכתו. אז זה נקרא כהן שעבר שהעבירו אותו ממשיכתו. ואין בין כהן משמש לכהן שעבר אלא פר יום הכיפורים, שהכהן הגדול המשמש מקריבו ולא הכהן שעבר. והעשירית היפה שנאמר זה קורבן אהרון ובניו שיקריבו להשם ביום המשכתו, עשירית היפה סולת מנחה תמיד, מחציתה בבוקר ומחציתה בערב, והכהן המשיח תחתיו מבניו יעשה אותה. קורבן זה נקרא מנחת חביתין, שהכהן הגדול מקריב בכליל כל יום, ואין מנחה זו נוהגת אלא בכהן גדול המשמש, אבל לא שעבר, ולא בכהן גדול שעבר. אבל כל שאר הדברים, אותו כהן שהחליף אותו, אחר כך העבירו אותו, כל שאר הדברים הוא יכול לעשות. אבל לכל שאר הדברים, כגון לעבודת יום הכיפורים, לאיסור נישואי אלמנה, שאסור לכהן גדול לשאת אלמנה, לאיסור תרומת קרובים, שניהם שווים, כמפורט במסכת הוראיות. אנחנו עוברים לאורות התחייה לסעיף ב' דף ממת. זה מאמר ארוך, אבל הוא נוגע מאוד, הוא מתאר מאוד את המצב, מצבים של באמת אורות התחייה. נקרא אותו בהדרגה לאט לאט. הטבע מוצא את רדיעתו, רדיעתו זה שליטה, רודה זה שולט. הטבע מוצא את רדיעתו בקיבוץ האנושי יותר מאשר בפרטיו. מדוע? הפרטים אינם יותר חופשיים. זאת אומרת, הטבע, כאילו, הציבור הוא יותר נתון לחוקי טבע מאשר האנשים הפרטיים. כי אדם פרטי יש לו בחירה חופשית. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. זה אדם פרטי. לעומת זה ציבור הוא שבוי באיזה כללים טבעיים חוקיים וקשה לו יותר להיות חופשי. והטיפוס של החופש המיוחד לאדם מתגלה בהם יותר בפרטים מאשר בטבע. בציבור, סליחה. אבל החברה האנושית והלאומית עומדת ביותר תחת השפעת הטבע וההופעה של האינסטינקטיבית מתגלה ביותר. אינסטינקט זה דבר טבעי. חיה יש לה אינסטינקטים. היא פועלת באופן טבעי. כן? אני לא יודע אם ראיתם פעם זבוב. זבוב, אתה עושה לו, ככה מה עושה הזבוב הזה? בורח. למה? הוא פוחד, מה?
מגן
על עצמו. מגן, מנגנון הגנה כזה טבעי, כן. זה מנגנון ההגנה של החיות, הם לא למדו בבית מדרש. לא במכון מאיר, לא באוניברסיטה. החיות, יש להם מנגנון הגנה טבעי. אז הוא בורח, הצבי, כל בעל חי מרגיש שזה איום קטן, הכי קטן, באופן אינסטינקטיבי, טבעי. הוא מגן על עצמו על ידי בריחה, או על ידי דרך אחרת, מנגנון אחר של הגנה כזה או אחר. הוא אומר, החברה, הלאום, הציבור, יש לו מנגנוני הגנה טבעיים. הוא בנוי. מה שאין כן אדם. אדם חוצה באור אדום. זה סכנה? אתה בטוח? איפה מנגנון האחישה? אתה ממש מסכן את עצמך ואת כולם. הוא מרגיש בזה?
לא.
הוא לא מרגיש. זאת אומרת, הפרט, בגלל הבחירה החופשית, הוא יכול לאבד את התחושות הטבעיות, נאמר ככה, של ההגנה העצמי. הוא אוכל לפעמים שטויות. כל מיני מאכלים, גלידות, ומרמלדות, וכל מיני דברים כאלה. ראיתם פעם חתול, מעשן, אוכל גלידות, גלידות אולי. מעשן? כן, זה רק תמונת פרסומת. הסרטן מעשן, שלא יהיה סרטן. זאת אומרת, האדם מאבד בגלל הבחירה שלו את מנגנון ההגנה הטבעי, והוא יכול לעשות דברים שלא יעשו, למרות שהוא מכיר בזה שמסכן אותו. זה ההבדל בין ציבור לפרט. הפרט, מנגנון ההגנה שלו הוא יכול להיות כמעט ולא נמצא לפעמים. לעומת זה, הציבור יש לו מנגנון אינסטינקטיבי, טבעי, והוא יודע מי האויבים שלו. בוא נראה את זה בתוך. דרכי השמירה המכוונות לשמירת המין והאיש המתראות בבעלי חיים הטבעיים יותר מבאדם התרבותי. אינן מתגלות בכלליות האנושיות באופנים יותר קרובים לטבע החי. ההכרה הפנימית הכוללת בקרבה את הנטיות להישמר מכל מזיק ולהכיר את האויב, בלי כל צורך לחוכמה וניסיון, מתגלית בחיי העמים ביחוסם זה לזה, עם לעם, דת לדת, גזע לגזע. אם כן, הוא אומר, במערכת הגלובלית, העולמית, הכלל האנושית, העמים יודעים מי העם שמסקד אותו. הצרפתים ידעו שהגרמנים מסקדים אותם. חיימת העולם הראשונה וגם השנייה כמובן. יש איזה אינסטינקט טבעי לעמים וגם לדתות וגם בתרבויות, מי הוא הגורם שגורם להם סכנה והם צריכים להיזהר ממנו ולהילחם נגדו וכו'. כל זה בקשר לעם ישראל. בוא נראה כאן. האלילות הרגישה בישראל ביהדות את אויבתה היותר גדולה, את הכוח אשר לפי מידת הגלותו יצר לה העולם, ותצא שנאה אינסטינקטיבית, טבעית, עזה לישראל מכל הגויים, מה שנקרא היום אנטישמיות. אנחנו לא מבינים למה שונאים אותנו. אנחנו אנשים טובים, אני בדקתי את זה באינטרנט. עם ישראל אנשים טובים. יהודים אנשים טובים. העם הזה הוא עם טוב. אז למה שונאים אותו? למה שונאים אותו? למה? ישראל זה אור. האליליות, אמינות זה הנצרות כאן במקרה הזה. מין זה נצרות. אז מה השנאה? מה מקור השנאה אלינו? אלא הם מרגישים סכנה בקיום עם ישראל. עם ישראל עם האור שלו מגרש את החושך. אני זוכר בתקופה שברוסיה שלטו הקומוניסטים וכל זה, סטלין, כל ה... אז תמיד דיברו, אנחנו נגד הציונות והאימפריאליזם. מה ציונות, אימפריאליזם? ציונות זה היהדות. היהדות זה נגד המשטר הטוטליטרי הזה. כל היהדות היא חופש, אהבה, בחירה חופשית. ושם היה משטר כזה, אימים כזה. אז הם, ואנחנו לא הבנו מה הם רוצים מאיתנו. אבל הם הרגישו בחוש העבר שלהם שהיהדות בגישה הליברלית יותר, האוניברסלית יותר, שמביאה את החירות כערך עליון, זה הסכנה הכי גדולה לקומוניסטים. הסכנה הכי גדולה לשיטה הטוטליטרית שהייתה להם שם. כמה הם שנו אותנו, כמה איזה תעמולה נגדנו. וגם היום, זה שנגדנו בעולם, זה בגלל שהם פוחדים ממה שאנחנו מייצגים בעולם. ערכים, צדק, יושר, כל האמת, כל הדברים האלה. ולכן ההתנגדות לזה. זה משהו, זה דבר, זה לא דבר של מודעות, זה דבר טבעי כזה, אינסטינקט כזה, של הגנה. לכן השנאה הזאת היא הגנה עליהם, שכל השיטות שלהם וכל הדרך שלהם היא תיעלם חס ושלום, לא חס ושלום, הלוואי. אף על פי שהשתדלה להינזר מן האליליות הרשמית, הכוונה היא הנצרות, כאילו היא לא אלילית, מכל מקום נוסדה על בסיסים קרובים לאלילים, לא הייתה יכולה להתפלש הנצרות בתוך אומות אליליות, אשר האליליות חדרה בתוכיות נשמתן, דמן ובשרן, כי אם בכחתה לה סגנון אלילי לרפידתה והשטחת סגנונה, ויודעת יפה שאם באפס יד יתמסמס ויחלה הסגנון האלילי, הרפוד לה לנצרות, שהיא לוקחת בן אדם והופכת אותו לאלוהים, כן? לא תמצא עוד מעמד בחיים למטבעה מיוחדת, ותוכרח להיבלה בליעה רוחנית ביהדות מקורה. על כן עומדת היא גם כן על נפשה, ותמלא שנאת מוות ליהדות, לישראל ולישראל מחזיקה. מאוד מעניין. אני נותן כאן ניתוח פשוט. הנצרות לאורך אלפי שנים טבחה בנו, אינקוויזיציות, שואות, פרעות, מה לא, עד היום, רק היום גם מדינת ישראל הם עושים את זה בצורה סמויה, לא בצורה גלויה, כן? הם עוזרים לאויבינו בצורה כזאת או אחרת, שתוקפים אותנו. אבל מה המקור לדבר הזה? זה המנגנון ההגנה שלה. אם הם יתקפו את היהדות, הם יישרדו. אם היהדות תעלה מעלה מעלה, מה יקרה עם הנצרות בסוף? יגידו, הנצרות זה שטויות, אותו האיש זה שקר וכזב, זה עבודת אלילים בסך הכל. זהו, איך הם נלחמים איתנו. צריך לדעת, זה המקור. אבל נראה את זה אחר כך, הוא מפתח את הרעיון הזה גם לתוך החברה הישראלית עצמה עם אותם בעיות שקיימות, כתוצאה שאיזו הגנה אינסטינקטיבית מול תורה, מול יהדות, מול הדברים האלה שקיימים בחברה.